הרב בני לאו, יהושע פרק ו.
נכנסנו לפרק ו אל המלחמות של כיבוש הארץ. הציפייה שלנו אחרי כל ההקדמה, דיברנו עליה, על המלאך שעומד וחרבו שלופה בידו, ועל ביטול המן, ועל הברית של ברית המילה וברית הפסח, כולנו ציפייה עכשיו ללחם מן הארץ, למלחמה שהיא טבע ולא נס. השארנו את הניסים עם משה בגבינו במדבר, וכאן בארץ אנחנו צריכים לחולל את הנס. ופתאום מגיע פרק ו' עם יריחו. יריחו, כך פותח הפרק, סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל. אין יוצא ואין בא. עוצר פנימי, חומתה בצורה, ואנחנו יודעים, יהושע יודע, כל העם יודע, שכעת צריך לצאת לקרב. איך יוצאים לקרב נגד עיר מבוצרת? יש דרכים, עושים דייק מסביב, יש טקטיקות, יש אסטרטגיות, ופתאום מגיע הפרק הגדול הזה, ומשנה לנו לגמרי את ההסתכלות על מה שמתרחש בכיבוש הארץ. ויאמר אדוני אל יהושע, ראה, נתתי וידך את יריחו ואת מלכה גיבורי החיל, וסבותם את העיר כל אנשי המלחמה, הקף את העיר פעם אחת, כה תעשה ששת ימים, ושבעה כהנים יישאו שבעה שופרות היובלים לפני אהרון, והיום השביעי תסובו את העיר שבע פעמים, והכהנים יתקעו בשופרות. עוד לפני שאני ממשיך, רק תקשיבו למוזיקה, תקשיבו למילים. אין פה בכלל אמירה של צבא שמנסה לכבוש בדרך של טבע. כל אחד שרגיל בשפת התורה שומע את המילים, ששת ימים והיום השביעי, שבעה שופרות, יובלים, במשוך היובל, אנחנו נמצאים בחוויה דתית, אנחנו בכלל לא נמצאים בחוויה צבאית, אזרחית, אסטרטגית. מה קורה כאן? קורה כאן פלא גדול. המלחמה הראשונה, הכניסה הראשונה, המנעול של ארץ ישראל, כפי שנקראת יריחו, נעשית בדרך של יד השם ולא של יד אדם. יש פה הפתעה עצומה. אנחנו נכנסים אל הארץ, אבל לפני הכל, כמו שנותנים תרומה לפני שאוכלים את לחם הארץ, ככה המלחמה הראשונה היא מעין תרומה שהשם נותן לנו, פותח את שערי יריחו, מפיל את חומתה, בקולות של שופר, בבקיעת חומות, אנחנו לא עושים דבר. הפרק הזה הוא כל כך פלאי. הפרק הזה מוליך אותנו, מבלבל אותנו בתודעה. הוא אומר לנו, לעולם לעולם תזכרו, אתם הולכים להילחם את מלחמותיכם. 7 שנים זה ייקח. 7 שנים של מלחמת כיבוש. אתם תעברו הרבה קרבות. אם אתם תזכרו את התרומה, אם אתם תזכרו את הקרב הראשון, את קרב יריחו, את הקרב הניסי והפלאי הזה, אתם תזכרו שהשם הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. וכך אנחנו יכולים להיכנס אל הפרק. החוויה היא חוויה מרגשת. אני משער שגם יהושע היה נרגש לשמוע את הקול הזה שמלווה אותו בכניסתו ליריחו. פתאום הפרק הקודם, שהסתיים באיש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו, מלאך השם צבאות, פתאום האיש הזה מקבל גובה אחר. פתאום אנחנו מבינים שהחרב השלופה בידו של האיש היא בעצם אמירה אלוהית, אני הולך איתכם לרשת את הארץ. וככה אנחנו נכנסים, ויהושע עם הכהנים סובבים את העיר 7 פעמים, 7 כהנים נושאים 7 שופרות, עוברים ותוקעים, וארון ברית השם הולך אחריהם, והחלוץ הולך לפני הכהנים תוקע שופרות, המאסף אחרי הארון, הלוך ותקוע בשופרות. את העם ציווה יהושע, לא תריעו ולא תשמיעו את קולכם, ולא יצא מפיכם דבר, עד יום אומרי עליכם, הריעו והריעותם. וכך אנחנו חוגגים. אנחנו סובבים. תנסו לדמיין מה עובר בראשם של אנשי יריחו במעשה המוזר הזה. מעולם לא דמיינו אויב ששמעו את שמעו על מלחמת סיחון ואוג בעבר הירדן. פתאום הם רואים אותו מהלכים, כהנים, שופרות, ארון ועם דומם. עם הולך בשקט, רק קול השופר יישמע והשאר בדממה. ואז, אחרי שאנחנו עוברים את הפעם השביעית הזאת, אז אנחנו שומעים את הרעש הגדול, אנחנו שומעים את בקיעת העיר, ובקיעת העיר הזאת הופכת להיות סמל, סמל לניצחון לא של ישראל, אלא ניצחון אלוהי על פני כל הארץ. זה כמעט, הייתי אומר, הסיום של המהלך של יציאת מצרים. ביום השביעי תוקים השופרות, ואז אומר יהושע אל העם, הריעו, כי נתן אדוני לכם את העיר. ואז מוסיף יהושע הוספה מליבו, הוספה שהוא לא שמע אותה מפי השם, הוא לא שמע הוראה אלוהית, היא יוזמה אנושית שכנראה מתקבלת בטוב על ידי האלוהים. מהי הוספה? אומר יהושע, והייתה העיר חרם, היא וכל אשר בה. הרעיון הזה, שאנחנו מחרימים עיר וכל אשר בה, חוץ מרחב הזונה, היא תחיה וכל אשר איתה. אבל כל השאר חרם, המשמעות היא שאנחנו בעצם מבינים שאנחנו נמצאים במתחם שכולו קודש. קודש לא במובן של שמיים, אלא קודש במובן של בידול. יריחו היא ראשית חרם, ולכן היא הופכת להיות נכסים של אלוהים. החרם הזה הוא סמל. על ידי החרם הופך יהושע את הכיבוש לאלוהי. הוא מייחס את הכיבוש להשם. הוא מעמיד לו סוג של מעמד של קדושה. אסור לקחת שלל משום דבר שקשור ליריחו, כי שלל מבטא יד אדם. כל שלל במלחמה מבטא את ההתערבות של הכובש בתוך העם הנכבש. כשאתה מחרים, אתה אומר לא לי, לא שלי. אנחנו מדברים על חרם במובן הגדול הזה התנכי, פעמיים בתנך. פעם אחת כאן, אצל יהושע ביריחו, פעם שנייה אנחנו אומרים את זה אצל שמואל במלחמתו של שאול בעמלק. שני הצווים האלה לא פורשו בתורה. הם באו על ידי יהושע ועל ידי שמואל כדי לרומם עם שיבין את מקור הכוח ואת משמעות המלחמה. בשני המקומות שהצו האנושי הזה מבקש לרומם אל האלוהי, בשני המקומות חטאו. פעם אחת חוטא העם ושאול בעקבותיהם, והפעם החטא יחכה לנו עוד בהמשך, החטא הנורא שיהיה חטאו של אחן. בזה ייפתח הפרק הבא. כשאנחנו מדברים עכשיו על החרם של יריחו, אנחנו הופכים בעצם את יריחו לסמל. ולכן ההמשך שאומר לנו יהושע על יריחו, הוא אומר כך: וישבע יהושע בעת ההיא לאמור, ארור האיש לפני אדוני, אשר יקום ובנה את העיר הזאת את יריחו, בבחורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה. השבועה הזאת שמשביע יהושע את העם לאחר החרם, היא שבועה שמגביהה עוד יותר את מעמדה של המלחמה הזאת, המלחמה האלוהית. יריחו היא סמל של תרומה של כיבוש הארץ. אנחנו כובשים, אבל לא אנחנו, לא ידינו עשו, אלא שמיים פעלו בתוכנו. החומות נפלו באורח ניסי עם הרעש של הארון והחצוצרות, ואז חורבותיה של העיר הם אנדרטה. אנדרטה שמעידה על יד אדם שלא פועלת, אלא יד האלוהים מחולל את הנס. הרעיון הגדול הזה, שיהושע משאיר את יריחו כסמל אנדרטה לאלוהים, היא ממש קריאת מחאה ענקית אל מול כל האנדרטאות שאנחנו מכירים בתולדות האנושות, שבהם המלך הכובש שם בכיכרה של עיר את דמות עצמו, את דיוקנו, לאמור, אני כבשתי את העיר הזו. כאן ביריחו, אנחנו משאירים אותה תל עולם, לאמור, לא אדם כבש את הארץ, אלא אלוהים, הוא-הוא המחולל את הנס. כך אומר רבי משה בן מימון הרמב״ם בספר מורה נבוכים, שיריחו הפכה להיות חרם, להיות המופת ההוא קיים עומד. כי כל שיראה החומה היא שקועה בארץ, יתברר לו שאין זה תכונת בניין שנהרס, אבל נשקע במופת, ביטוי נהדר. יהושע לא מסתפק בחרם, אלא גם אומר בכללה, שמי שינסה להתערב בחורבותיה של יריחו, וינסה לבנות אותה כחלק מתודעת האדם הבונה עולם, בניין של עיר, האדם הזה שיפגע בחרם, יקולל בביתו הפרטי. הכללה הזאת כל כך קשה, בבחורו ייסדנה, ובצעירו יציב דלתיה, אנחנו עוד נגיע אל האיש האחד, חיאל בית האלי, בדורו של אחאב, שחילל את החרם הזה, ושילם על זה כנראה בעזות פנים שלו, בכל משפחתו שנפלה אחד אחרי השני, על מזבח המרד של בניין יריחו. יריחו בשבילנו היא לא רק שם של מלחמה, שם של מקום. יריחו היא גם הפתח, השער, המפתח לארץ ישראל. מדרש נפלא שמופיע במסכת תמיד במשנה, מקשר חוט עדין יפה בין יריחו לבין ירושלים. אומרת המשנה במסכת תמיד, מופיע גם במסכת יומה בדף למתת, מיריחו היו שומעים כל שער גדול שנפתח. מיריחו היו שומעים כל מגריפה. מיריחו היו שומעים כל בן ארזה מקיש בצלצל. מיריחו היו שומעים כל החליל. מיריחו היו שומעים כל גביני כרוז. מיריחו היו שומעים כל העץ שעשה בן קטין מוכני לכיור. מיריחו היו שומעים כל השיר. מיריחו היו שומע כל שופר. ויש אומרים, אף קולו של כהן גדול, בשעה שהוא מזכיר את השם ביום הכיפורים. מיריחו היו מריחים ריח פיתום הקטורת. איזה תיאור, איזה חושני. הרעיון הזה שאנחנו מסוגלים לעמוד בירושלים ולהתכוון בליבנו את כל החושים לכוון ולהריח, להריח מיריחו את ירושלים. להקשיב ולשמוע את כל השופר, לפתוח את העיניים ולראות את שערי ירושלים. הרעיון הזה הוא רעיון שמבקש לומר, יש לי ירושלים שהיא ליבה של אומה, יש גם שער, יש מפתח. יריחו היא המפתח של ירושלים. ירושלים הולכת להיות המקום שבו ליבם של כל ישראל מכוונים תל תלפיות. אבל הרעיון הזה שאנחנו מתחילים במקומה של התרומה, במקומה של העיר שניתנה לנו בידי שמיים לכיבוש הארץ, יריחו היא כמו תרומתה של ארץ ישראל. את הרעיון המתוק, היפה הזה, כותב לפני כ-800 שנה רבי אברהם בן דוד, הרעבד מחכמי פרובנס, וכך הוא אומר, מורי הרב החסיד ז"ל אמר, דכל הנח דקטני, כל אלה שהיו כתובים, שהיו נשמעים מיריחו, שהיא הייתה תחילת כיבוש ארץ ישראל. וכמו דתרומת דגן צריך לתרום, כך נתרמה ארץ ישראל עצמה. איזה רעיון. אנחנו מדברים פה על מקום שנחשב לתרומה כמו בתרומות המעשרות. לכל אוכל יש מקום של חולין, אבל לכל חולין יש מקום אחד של קודש. ובשביל כך אומר רבי אברהם בן דוד, התרימה יהושע להיות קודש. ולכן היו שומעים בה את כל מה ששמעו, כדי שירגישו בני אדם שביריחו יש כמו כן קצת קדושה, כמו בירושלים. מפני שכל אלה הדברים, כל שער גדול וצלצול, וכל אלה עבודות היו מעמידים את הכהנים לעבודתם, ולוויים לדוכנם, וגם כתורת, תחילת עבודת הפנים. הקבלה הזאת, הרעיון הזה, מייצר אותנו כאן, בפרק שלנו, בפרק ו' של כניסתה של ארץ ישראל, דרוכים עכשיו באמת לקראת המלחמות שמחכות לנו להשלמת הכיבוש של ארץ ישראל.